טוב, אז אנחנו בחורף, נראה אולי גם בקיץ, נלמד סוגיות שקשורות קצת לבירורי אמונה. אולי כדאי להתחיל היום את הגדרת המושג אמונה, להתחיל לברר את הגדרת המושג אמונה. בסדר? איך אנחנו אמורים לעשות את הבירור הזה? דרך פסקה לא קלה בעולת ראייה חלק א', בהוצאה הישנה, זה החל מעמוד שין למד וב עד עמוד שין למד חט. בסדר? אין את זה לפניכם, אבל אנחנו לא נזדקק לזה. נקרא כמה דברים ונדבר בעיקר בעל פה. אנחנו מכירים את 13 עיקרים שמנה הרמב״ם, שחלק מאיתנו נוהג לומר בסוף תפילת שחרית. נכון? אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים וכו'. אני מאמין באמונה שלמה, הוא יחיד וכו', אינו גוף וכו' וכו'. יופי. הפתיחה לכל 13 עיקרים הללו היא אני מאמין באמונה שלמה. מה שמה? שיש אמונה שאינה שלמה. שקורא מה כתוב. אם אנחנו אומרים אני מאמין באמונה שלמה, מה שמה? שיש אמונה שהיא לא שלמה. טוב, אז עכשיו אנחנו נזקקים להסביר את המושג אמונה ואת המושג אמונה שלמה. אם הייתי שואל אדם מצוי, למשל, שהגיע למכון מאיר לפני יומיים, תגיד לי, מה זה אמונה? מי הוא האדם המאמין? מה התשובה שאנו מקבלים?
שיש בורא לעולם.
דתי.
מי שדתי
לומר? יש לו זקן ופאות. כן. כלומר, במה תלויה האמונה? חיצוניות. תגיד יותר טוב. האם האדם שלא מגדל זקן ופאות, שלא שומר שבת, האם הוא מאמין או לא? מאמינים בלב. לא מכיר את הביטוי מאמין בלב, לא מבין מה זה מאמין בלב. לא מבין את הביטוי הזה מאמין בלב. אני שואל שאלה עקרונית אחרת. האם האמונה, אני מתרגם את השאלה שלי, האם האמונה היא תלויה בפנייה של הנברא אל הבורא או לא? שקט בקהל. הסתבכתם. מה? כן. זאת אומרת, היהודי המצוי בשטיבל יגיד לך שאמונה או האדם המאמין זה תלוי בפנייה של הנברא אל הבורא. שפה אחרת, בפנייה של האומנות, מה שכבר הוא ברא, אל האומן. כדור בחור נקרא אומן, והוציא מתוכו אומנות, נבראים שהוא ברא, בורא ובריאה ונבראים. ואז אם הבריאה, הנבראים, פונים אל הבורא, אז הם מאמינים. אם הם לא פונים, הם לא מאמינים. כן או לא? זה לא נכון. לא, אני שואל, זאת התשובה שאני שואל, קודם כל, האם זה מה שחושבים רוב בני אדם? רוב בני אדם, כולל אלו, הצלחת? רוב בני אדם חושבים שאמונה שווה פנייה של הנברא אל הבורא, פנייה של האומנות אל האומן, ולכן אם האומנות לא פונה אל האומן, הנברא לא פונה אל הבורא, אז אין כאן אמונה. מה? מה זה פנייה? א', מאמין בלב שאני לא מבין כלום מהמשפט הזה. ב', מאמין בשכל שיש לי הכרה שכלית, שיש אלוהים. כלומר, אני חושב, אני מתרגם את זה לצורה של עיתון עכשיו, בסדר? אני חושב שיש אלוהים. זה בעולם התודעה שלי, בעולם השקפת עולמי, יש אלוהים לעולם. האלוהים הזה יש לו רצון. ואני משתדל לקיים את רצונו. קראתי לזה כמשל שומר שבת. אבל מי שהוא, או א', לא מאמין שיש אלוהים, או מאמין אבל לא עושה את רצונו, אז הראשון לא מאמין בכלל והשני מאמין בלב. אבל המשותף שאמונה שווה פנייה של הנברא אל הבורא. אני אומר עכשיו משפט חשוב, ולא, זו טעות המשפט, כן? ולא חלות של הבורא בבריאה. אני יותר כפרח לפרק את המשפט הזה. או לפי מה שיוצא, זה לא שכל בן אדם מאמין בלבד, אלא לא רק כל אדם, אלא כל בריאה. כלומר, נגיד בשפה אחרת, אם הבורא ברא בריאה, אז הבריאה נקראת בריאה כי יש בה בורא, וזה בכלל לא משנה אם הבריאה מחושפת את הבורא שבתוכה, מופיעה אותו, מוציאה אותו מהכוח אל הפועל או לא. מה זה קשור? לא הייתה בריאה אם אין בה בורא, כי הבורא ברא את הבריאה. אז אם יש בריאה, זה אומר שיש בה בורא. פעם אמר לי מישהו, אני חושב פה, זה היה פה, למה הבריאה נקראת בריאה? הבריאה, העולם הזה בריאה. כי גם כשהיא חולה, היא בריאה. הברקה. כלומר, גם כשנראה בפועל שהבריאה חולה, כלומר, לא חושפת את הבורא שבתוכה, לא מגלה את הבורא שבתוכה, לא חיה על פי הבורא שבתוכה, היא תמיד בריאה. גם כשהיא נראית חולה, כי הבורא תמיד שם. עצם הקיום שלה, עצם ההוויה שלה. אם כן, אנחנו מתחילים להתקדם. אמונה אינה פנייה של האומנות אל האומן, אלא החלות של האומן באומנות. מעצם זה שהאומנות נמצאת. נגיד את זה אחרת רגע. בסדר? קדר, אדם שעושה קדרות. עשה קערה. יצא הקערה מהמפעל של הקדר, נמצאת עכשיו בשוק למחירה. שאלה, הקדר נמצא בגדרה? בפועל לא. הוא לא נמצא בתוך הגדרה, והוא לא עומד אל הגדרה ואומר, היי, היי, אני הקדר. או, יפה. השכל שלו, המקצועיות שלו, צורת העבודה שלו, הסגנון שלו, נמצא שם. בסדר? בפועל, אני לא יודע שזה הקדר הזה, האומן הזה, מה זה קשור? הוא קידר את הגדרה הזאת בניגוד לקדר אחר, שהיה מקדר את הגדרה באופן אחר. בסדר? לכן, האומן חל באומנות ללא תלות, אפס תלות, בפנייה של האומנות אל האומן. רבותיי, זה מהפכה ההבנה הזאת. כי אז יוצא, אני מדבר בשפה של מכון מאיר, שגם אם הגיע לכאן יהודי, שהיה רחוק מאלוהים, כרחוק מזרח ממערב, באופן מעשי, מבחינת החיים שלו, ההתנהלות שלו, הבחירות שלו, וכו', האם זה נכון לומר שהוא לא מאמין? לא, הוא מאמין. האומן תמיד נמצא בך. איך אני יודע? כי אתה חי. כי הגעת לכאן. אתה לא הגעת למכון מאיר. כלומר, לא באת לחזור בתשובה. עצם הקיום. אתה חי. אתה חי. זה בתנאי שאני מאמין שלבריאה יש מקור שנקרא בורא. שלאומנות יש מקור שנקרא אומן, שלגדרה יש מקור שנקרא קדר. אם אני לא מאמין שיש בורא, אתה צודק, אז הכל פתוח. כן. לא, חסר לי משהו, כן. לא, השאלה מה זה מאמינה? מה אתה קורא מאמינה? מאמינה אני שומע בשאלה שלך שזה שכל וקיום. כלומר, האם יש לי תודעה של אומן והאם אני מקיים את רצונו? זה מה שאמרת עכשיו. זה לא הגדרה של המושג אמונה. אמונה זה עוד הרבה לפני התודעה ועוד הרבה לפני הקיום. אמונה זה, כמו שאומר נועם, עצם ההוויה. אתה הווה. דרך אגב, אני רוצה רגע להגיד משפט אחד, זה לא בדיוק הכיוון שהרב הולך כאן בעולת ראייה, כן? אבל לפי זה אנחנו מתחילים קצת לגרד את הביטוי אמונה שלמה. יש אמונה ויש אמונה שלמה. אני מסביר כרגע הסבר מאוד ראשוני, מאוד פשטני. אמונה זה חלות האומן באומנות, אמונה שלמה זה כשהאומנות חושפת את האומן שבתוכה. כלומר, האומנות חיה את האומן בתוכה. מקיים את רצונו. זה מה שאני מנה... לא אדם, כל נברא. בלשון הרב צוקרמן, הפרה מאמינה. המיקרופון הזה מאמין. הכל מאמין. מאמין זה לשון חיים. וצדיק באמונתו יחיה. לא וצדיק באמונתו יבין, ולא וצדיק באמונתו ירגיש, ולא וצדיק באמונתו יעשה. אמונה זה לא שכל, לא נפש, ולא גוף. זה הרבה למעלה משלושתם. וזה לא סך של שלושתם. רבותיי, נקודת המוצא. א' ב' לכל... מי פה חדש בזמן הזה הגיע? ברוך הבא, ברוכים הבאים. נקודת המוצא לכל מי שנכנס בדלת פה פעם ראשונה, זה מה שעכשיו אנחנו מדברים. אם אנחנו לא מבינים את זה, מכילה, לא הבנו כלום. זאת נקודת המוצא. זאת נקודת הפתיחה. נקודת הפתיחה שאני מאמין גם אם הייתי הכופר הכי גדול עד היום. רגע, אני מאמין במובן הסגולי, הפנימי, המהותי, העצמי, במובן הזה שהאומן נמצא בתוכי, על כורחי. ירצה, לא ירצה. מה אתה אומר? לא אכפת לי מה משתמשים, מה אתה רוצה ממני? אני אחרי מה שמשתמשים? אני אחרי מה כתוב בעיתון? זה שמשתמשים במונחים שקרים, זה לא נכון? בואו ניתן דוגמה הלכתית לזה. הלכתית, נועם, דוגמה הלכתית. בסדר? זה סוגיה שמופיעה בגמרא, נפסק על ההלכה בלכות שבת. אוקיי, אדם חס ושלום היה בבית, רעידת אדמה התמוטט הבית, הוא עכשיו נמצא מתחת להריסות, גוסס. הבן אדם הזה כופר שבכופרים, צועק בלי הפסקה מתחת להריסות, אין אלוהים. ונגיד שמדובר שביום כיפור שחל בשבת, אוכל חזיר ביום כיפור שחל בשבת, מתחת להריסות. מצילים אותו או לא מצילים אותו? כן. קודם כל זו מחלוקת בין החכמים, נכון? רבי שמעון בן מנסיה אמר, לא מצילים אותו. אלא אם כן, בתנאי אחד. חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. זאת אומרת, יבוא רופא, הוא עכשיו נמצא מתחת להריסות, גוסס. יבוא רופא, יבדוק אותו, יגיד ככה. זה בשבת, נכון? יבוא רופא, יגיד ככה. הוא עכשיו מסוגל לחיות, החולה הזה, הגוסס הזה, עוד לפחות שתי שבתות. שווה, יגיד הפוסק, שווה לחלל עליו שבת אחת, כדי שישמור לפחות שתי שבתות. אז חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אז אם הרופא יגיד, הוא יחיה לפחות עוד שבועיים, כולל שבת שנייה, נחלה עליו שבת. אם הרופא יגיד, לא, 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 הוא יחיה רק שבת אחת, שבת מורת שבת, לא מחלים שבת, שימות. אומרים הפוסקים, לאו דווקא שבת, אלא כל מצווה. אומר המאירי, לאו דווקא מצווה, אפילו יגיד וידוי. כלומר, חיים של יהודי, כרגע אנחנו אומרים על יהודי, לא גוי, נעזוב כרגע הבחנה בין יהודי לגוי, חיים של יהודי שווים בתנאי שהיהודי הזה בוחר מלמטה למעלה לגלות את אלוהים. האומנות פונה אל האומן, לפי השיטה הזאת. איך הוא בוחר לגלות את אלוהים? א', שתי שבתות, ב', מצווה, ג', אפילו רק וידוי. מתוודה לאלוהיו על כל חטאיו. נגמר. רק שנייה אחת. זו דעת רבי שמעון בן מנסיה. תנו לי, אני באמצע. לפי ההבנה הזאת, אתה רואה שזה סותר את מה שאמרנו עוד עכשיו לכאורה, שאמונה לא שווה אומן חל באומנות, אלא אמונה שווה אומנות פונה אל האומן. אם האומנות תפנה אל האומן, וזה יותר מאשר חילול שבת הזה, מצילים אותו. פחות, לא מצילים אותו. הלאה. שמואל אומר, לא. מצילים אותו בכל מצב. שנאמר וחי בהם, ולא שימות בהם. זאת אומרת, אני חוזר לציור המטופש שציירתי, שבת, יום כיפור שחל בשבת, הוא אוכל חזיר, צועק אין אלוהים, יבוא הרב הגדול בישראל, כפי שנפסק להלכה, ויציל אותו, ואחרי שהוא יצעק אין אלוהים ויאכל חזיר, ימות. בשבת, הזאת, מצילים אותו. מפקחים עליו את הגל, ועל ידי גדול שבישראל. אומר שמואל, למה? כי עצם החיים של יהודי זה גילוי האומן באומנות. עכשיו תשאל שאלה אחרת, וגוי. הסתבכנו. למה גוי לא? נעזוב עכשיו גוי. סוגיה, נושא אחר, לא מטפלים בזה עכשיו. אבל מה אתה רואה? אתה רואה לפחות ביחס לישראל, זה נכון ביחס לכל אדם, אבל ביחס לישראל אתה רואה ודאי, או לכל נברא. אתה רואה ביחס לישראל, שהחיים של ישראל שווה גילוי אומן באומנות, גם אם בפועל הוא יפעל ההפך מרצון האומן. וכך נפסקה ההלכה כדעת שמואל. לכן זה לא שיעור באמונה, זה שיעור בהלכה על מושג האמונה. כן. תן חיוך, אתה קשוח קצת. יופי, כן.
מה שאני הצלחתי להבין, זאת אומרת שאמונה שלמה זה משהו
עוד לא דיברתי על שלמה. אמרתי מקודם אפשרות אחת, אמונה, אומן חל באומנות, שלמה, האומנות חושפת את האומן שבתוכה. אמרתי אפשרות.
אמונה רגילה, אמונה בסיסית, זה אמונה
פסיבית? בדיוק, כולם מאמינים. כל הנבראים מאמינים. מה? אין כופר. בעל כוחנו. על כוחך, בוא נעשה חשבון. על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה גדל, על כוחך אתה מאמין, על כוחך אתה מת. תאמין בצ'יפופו, קופיקו ודנידין ביחד. לא מעניין. לא, חבר'ה, הידיעה הזאת היא ידיעה מאוד חשובה. מי שנכנס למכון מאיר, ודאי אם הוא הגיע ממחוזות אחרים, הידיעה הזאת היא ידיעה מאוד קריטית. כי הוא יודע שהוא תמיד מאמין. רחוק ככל שיהיה, הוא מאמין. אז הוא לא בא עכשיו להמציא יש מאין חדש. הוא בא לחשוף את מה שמתחבץ לו 30 שנה בנפש. זה הכל. לא צריך להמציא יש מאין, חושף יש מי יש, זה הכל. כן, מושון. אני לא מחדש לך כלום, אתה יודע את כל זה יותר ממני.
אבל
אני
שואל שאלה ששואלים.
בבקשה.
מה קורה עם אלה
שמתאבדים? בסדר, שאלה. מה קורה עם למינים ולמלצ'ינים על תי תקווה? מה קורה עם המתאבדים? בסדר. נעשה אחר כך רשימה של כל אלה. בוא נשאל שאלה אחרת. האם אדם, האם נברא יכול לאבד את האלוהי שבתוכו? עד כדי כך שהוא מאבד את האלוהים שבתוכו, בעצמו. מתאבד. בסדר, שאלה חמורה וחשובה, לא כרגע. בסדר? באופן עקרוני, יש אפשרות כזאת. האם הוא מאבד את האומן שבתוכו? לא אמרתי. זה מסובך, זה לא פשוט. מה אתה רוצה שנגיד, כן? היהודי הזה ייקבר? הוא ייקבר בקבר ישראל? קבר ישראל. מחוץ לגדר, אבל בקבר ישראל. כלומר, לא נשרוף את גופו ונזרוק את האפר לים. לא. אתה לוקח אותי אבל לפינה.
שואלים אותי, אני לא יודע מה לענות.
אז תגיד שהשאלה מסובכת. תקו, תשבי, תארץ קושיות ובעיות. אני בכלל, אתה שמעת את זה מן הרבה פעמים. אני החלטתי שאני לא המזכירה של הקדוש ברוך הוא. לא יודע מה קורה בעולם עליון. אין לי מושג. באיזה מדור בגיהינם הוא יהיה? לא יודע.
לא,
מה אתה מסתכל?
עצם החיים הוא גילוי של האמונה.
וברגע שיש הפסקת...
הבנתי
את השאלה, הבנתי. ברור. וברגע שיש הפסקת החיים, אז כאילו איבדתי את הכל. זו בעצם השאלה. השאלה אם החיים נגמרים פה. או שהחיים ממשיכים בעולם עליון. השאלה, מה קורה של אדם שהפסיק את החיים פה, האם יש אופציה שהחיים שלו ימשיכו במקום עליון? חיים אחרי החיים. בסדר? כן. בבקשה. כן?
למה משנים את המושג?
למה בני אדם משנים?
לא.
כי זה מאוד נוח.
למה אתה מגדיר מחדש את המושג?
אני לא מגדיר, זאת ההגדרה הנכונה. העיתון יגדיר בטעות. זה שאחד שחזר בתשובה, לא אתה, חושב שלהיות אדם מאמין זה גדל פאות עד מתחת לרצפה, זה בעיה שלו? אנחנו ניכנע לפאות שלו? לא? סליחה, עוד פעם, זה שבני אדם הם חיים חיצוניים ומתרשמים מחיצוניות וחושבים שהרב הוא יותר גדול ככל שהזקן שלו יותר ארוך, כמו הילדים בפורים, זה בעיה שלהם? מה אתה רוצה ממני? אני אחרי לתקן את כל הקלקולים של האנשים? הגיע אחד בעל תשובה, נכנס למכון מאיר, רואה אדם הולך עם חליפה ועם חולצה לבנה בוהקת ועם כובע עד התקרה בערך ועם חזות רצינית. זה רב גדול. ועל ידו הוא רואה אחד הולך עם איזה מכנסיים וסנדלים עם גרביים ואיזה חולצה צבעונית עם פסים ואולי אפילו עם זקן קטן. זה צ'ופצ'יק. יכול להיות שהוא עובד בבורסה והוא ראש ישיבה, יכול להיות, לא? יכול להיות? תיכנסו לשטיבלים בבני פרק, תגלו דברים מאוד מעניינים. אז מה, אנחנו בני אדם, מתרשמים ממראה חיצוני, מה נעשה? זה קלקול. אני תמיד הייתי אומר, ואני עדיין אומר פה, לכל בעלי התשובה שרוצים באמת לחזור בתשובה, לא להעביר את הקוקו יותר מדי מוקדם לזקן. אחד על גלח את הקוקו, תגלח. גדל זקן עוד מעט, לא עכשיו. זה לא גזור הדבק, זה תהליך שאדם צריך לעבור אותו. זה מצב רוחני שאדם צריך להיות בתוכו. זה לא לשנות חזות, ועכשיו אני הולך לחבר'ה, חזרתי בתשובה. הלך לנו חבר. זה לא זה. אני לא יודע אם הייתי אומר, אני אף פעם לא אמרתי את המשפט הבא, אבל יכול להיות שאולי צריך להגיד אותו. בדור שלנו שכל כך מתרשם מדברים חיצוניים, יכול להיות שבמכון מאיר צריך לתקן תקנה, שאין לה סיכוי שהיא תאחף, שאז לא מגדלים זקן, אלא אחרי שנה במכון מיר. כנ"ל לא טובלים במקווה, וכנ"ל לא אומרים פתאום הקטורת מקלף. עוד כמה דברים? בדידי אהבה עובדה. לכן אמרתי, היא לא תאחף ההוראה הזאת. לכן אין טעם לתקן אותה. אבל אתם מבינים את הצד החינוכי של מה שאני אומר. שאל תחשוב שאתה מגדל זקן איתה זה צדיק. כן. הפעולה האקטיבית היא סך הכל חשיפה של יש מיש, והיא לא המצאה של יש מאין. אני אגיד את זה אחרת, ומושון אמר את זה מקודם בחצי משפט, לא יודע מי שם לב. אמרת הבוקר מודה אני? בוא תעזור לי לפסק את הפסיק במקום הנכון. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, לא כמו גננת, בחמלה רבה אמונתך, בחמלה, פסיק, רבה אמונתך, רבה אמונתך, אמונתך למי זה מיוחס? לקדוש ברוך הוא, רבה האמונה שלך בי. איך אני יודע? לא רבה האמונה שלי בך. רגע, רגע, תענה לי על השאלה. איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא מאמין בי, ומאמין בי הרבה, רבה אמונתו בי? כי הוא יראה אותי הבוקר. אם הוא יראה אותי הבוקר, אז הוא אומר שיש לו סיכוי לגלות את האומן שבתוכי, כלומר אותו. אם הוא היה מאמין בי, אז לא הייתי מתעורר. אז מאיפה מתחילה האמונה? מהאמונה של הקדוש ברוך הוא בי, או מהאמונה שלי בו? שלא בי. הראיה שקמו בבוקר. אחרי שאני יודע שאמונה זה החלות של הבורא בבריאה, עכשיו האדם צריך להיות אקטיבי ולהוציא מהכוח לפועל את האמונה הזאת. בוא נגיד את זה אחרת. אני הולך למקום אחר. הולך למקום אחר, אבל זה אותו עיקרון. אני עונה לך. הולך למקום אחר. הבירור הכי יסודי היום בחברה הישראלית, שהוא לא רק היום, הוא הרבה מאוד שנים. בסדר? זה האם, אני מדבר בשפה קוקניקית עכשיו, האם הבחירה היא תולדה של הסגולה, או שהבחירה היא אינסוף אפשרויות בלתי מוגבלות. תרגום מונקלוס. האם האדם נברא, נגיד האדם, עכשיו מדברים על האדם, האם האדם נברא עם אישיות מסוימת, עם אופי מסוים, עם כישרונות מסוימים, ולכן הוא נברא מוגבל, ולא כל האפשרויות פתוחות? נבראתי זכר, אני זכר. זה לא נקבה. זה גזרה ולא הגדרה. זה לא מגדר, אני לא מגדיר את עצמי. אני לא מתחיל להגדיר את עצמי. זה גזרה אלוקית, הוא גזר עליי, גזר מלשון גזירה. כשאני גוזר מה שאני אומר, זה בחוץ, זה בפנים. מה שלא רוצה, לא לוקח, מה שרוצה לוקח. הבירור היום, האם אנחנו חיים בעולם של גזרות, או בעולם של הגדרות, זה הבירור. האם זה מתחיל מהבורא מלמעלה, או שמתחיל מהנברא מלמטה? זה הרבה, שאלה הרבה יותר עמוקה מהשאלה של אמונה, הרבה יותר רחבה משאלת האמונה. שאלת האמונה זה אולי השפיץ של זה. רוב בני אדם לא מוכנים לקבל שהם נבראו מוגבלים. למשל, זכר ולא נקבה. למשל, אדם ולא קוף. למשל, עם כישרונות כאלה ולא כישרונות אחרים. אז מאיפה אתה מתחיל? מהבורא. והנברא, אמרנו את זה לא יודע כמה פעמים פה, על השאלה האם יש לאדם בחירה חופשית, אפשר לענות 4 תשובות. כן, לא, כן ולא, לא וכן. התשובה הנכונה, 4. לא וכן. אין לי בחירה חופשית על עצם הווייתי, כלומר, קודם כל שאני הווה, שאני חי, בית שאני חי עם התבנית שבתוך, שזה אני, אישיות, קווי אופי, מראה חיצוני וכו'. אז קודם כל אין לי בחירה חופשית. אף אחד לא שאל, הקב' לא שאל אף אחד מאיתנו אם אנחנו רוצים להיברא, ואם להיברא, אם להיברא כמו שהוא ברא אותנו. אין לזה קושיות. זה הקב' חל בתוכן, הכיל את זה במציאות. הכיל מלשון חלות, כן? בחטא. הלאה, עכשיו, אז התשובה, רגע, שנייה. השאלה הראשונה, האם יש לנו בחירה חופשית? תשובה הראשונה, לא. על מה לא? על עצם ההוויה. עם התבנית של ההוויה הזאת. יופי. אחרי זה, התשובה השנייה, כן. כן, אם אני מוציא את זה מהכוח אל הפועל. אני יכול לא להוציא את זה לכוח לפה. כלומר, אחרי שהבורא פעל מלמעלה, אני יכול לבחור לא להוציא את זה מלמטה. אני יכול לבחור. אבל הוא פעל, זה לא מתחיל מלמטה. בעולם של מגדר, האדם הפך את עצמו לאלוהים. הוא בוחר, א', אם להיות או לא, הוא יכול להתאבד. ב', אם להיות, הוא בוחר מה להיות. ולכן הוא נברא זכר, הוא יכול להיות נקבה. הוא נברא ישראל, הוא יכול להיות גוי. הוא נברא עם מראה חיצוני מסוים, הוא יכול לעשות ניתוח פלסטי וכו'. זאת כפירה. עולם המגדר זה עולם של כפירה. אנחנו חיים בעולם של מגזר, לא מגדר. אתה מבין מה אני עונה לך? זה הרבה יותר יסודי. האם זה מתחיל מהבורא מלמעלה למטה, או מתחיל מהנבראים מלמטה למעלה? התת תרבות שבתוכה אנחנו חיים, כביכול, מתחיל מלמטה. תגיבו אותי, תגריפו איתי קצת, יאללה. כן. מה לא הגיוני?
לא, מה שאתה אומר בעצם, זה שאמונה...
עזוב אמונה, תצא מאמונה, עזוב, אין שום אמונה. תחזור למגדר ו...
תגדיר מחדש את האמונה,
תחזור לא, תחזור למגדר ומגזר, על זה אתה מסכים איתי? מגדר ומגזר אתה מסכים? רק שנייה, מסכים איתי? תענה לי כן ולא, מסכים? מגדר ומגזר אתה מסכים? יופי, עכשיו מה השאלה שלך?
כתוב בפסוק, והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. אברהם עשה משהו אקטיבי.
מה הוא עשה?
זה לא שהקדוש...
מה הוא עשה אקטיבי? רק תספר לי.
הוא האמין, הוא עשה איזשהו משהו, ואני לא יודע...
מה המשהו הזה שהוא עשה?
אתה יכול להגיד שהוא לא רגיש,
מה?
זה לשון פועל. והאמין. הוא האמין, והקדוש ברוך הוא חשב לו לצדקה.
אני לא יכול...
הוא אמר, וואו, אתה עשית את הדבר הזה?
בוא נעשה סדר.
זה לא הייתה צדקה.
בוא נעשה, אני במפלגה שלך, רק אני רוצה, אני רוצה לענות. בוא רגע נעשה שנייה סדר, בסדר? השורש של המילה אמונה, והשורש של המילה אומן, והשורש של המילה אמונה, הרב צוקרמן גם היה מוסיף, להתאמן, זה קשור מה שאתה אומר, להתאמן, לתרגל, כן, להתאמן, הוא אמן, א' ממנו. מקובל עליך? יופי. מה זה אמן? אורז מזונות נפשות, לא. מה זה אמן? מה? קודם כל אמת, נכון. כלומר, הדוגמה שתמיד אני חוזר עליה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, כלומר, בניגוד לבני אדם שעושים דברים בידיים, מישהו עשה את הסטנדר הזה בידיים שלו, לא ויומר הנגר יהי סטנדר ויהי סטנדר. זה לא הופיע בדיבור. הקדוש ברוך הוא בניגוד לאדם, ברא דברים יש מאין בדיבור. שהכל נהיה בדיבורו, בדברו. אמן. אמן הכוונה אמת. שורש ראשון, פירוש ראשון של השורש אמן, אמת. בסדר? יופי. האם האמת היא תלויה בבני אדם? לא תלוי. אמת היא אמת. איך אב כותב בעניה? גם אם כל בני אדם לא יאמינו באמת, האמת נשארה אמת. בסדר? הלאה. אז פירוש ראשון של שורש אמן, אמת. פירוש שני, יתגדל ויתקדש שמי רבה. יתגדל ויתקדש שמו הגדול. אמן. מה עכשיו הפירוש אמת? כן, יהיה רצון. כלומר, בשפה של החבר'ה, הלוואי שזה יקרה. זה כבר בפועל. זה כבר במציאות. זה כבר תלוי במימוש. יכול להיות גם שזה תלוי בנו. יכול להיות. זאת אומרת, השורש של המילה אמן הוא אמת, כן יהיה רצון. הסבר. יש איזה אמת אבסולוטית, שאנחנו רוצים, מתפללים, צריכים גם לעשות בשביל זה, שהיא תופיע במציאות בפועל, כן יהיה רצון. אבל זה לא מתחיל מכן יהיה רצון. זה מתחיל מאמת. שהכל נהיה בדברו בהקשר הזה, כמשל קודם, להתגדל ולהתקדש מרב. לכן האמת הזאת היא לא תלויה בכלל בנבראים. האמת היא אמת באשר הוא, השם אלוהים אמת. זה נכון שאחרי שהשם אלוהים אמת, אמת מארץ תצמח. נכון. אבל זה לא מתחיל מהנברא. שיש בורא. אמרתי מקודם. מודה באשמה. אמרתי מקודם. אם אני חי בעולם שאין לי אלוהים, אז כל ההגדרה נופלת. אבל אם אני חי בעולם שיש לי אלוהים, כלומר שיש אלוהים בעולם, והאלוהים הזה הוא ברא את העולם, והוא ברא אותו עם רצון וכוונה ומטרה, ואני אמור להיות חלק מהמימוש של המטרה הזאת, אז אם אני מקבל את המשוואה, את התבנית הזאת, אז מה שאמרנו נכון. נכון? רוב בני אדם לא מאמינים, כי הם לא מאמינים שיש אלוהים. הם כן מאמינים.
אז איך זה מסתדר?
שהעיתון יגיד לך שהם לא מאמינים, ובמכון יגידו לך מאמינים. כי הם מאמינים. אחי היקר, אני רואה שאתם דוחפים אותי לבניין אמונה, על כורחי אין לי ברירה. אני הולך עכשיו למקום אחר. מחלוקת רבי מאיר רבי יהודה, גמרא מסכת קידושין. מתי ישראל נקראים בנים של השם? רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך קרויים בנים. נוהגים מנהג בנים, לא נוהגים מנהג בנים, הבן הולך בדרכי אביו, לא הולך בדרכי אביו, עושה ההפך מאביו, מביא רבי מאיר ארבעה פסוקים, פסוק שלישי, אפילו עובדים עבודה זרה, נקראים בנים. כל מצב, בכל מצב, יופי. רבי יהודה אומר לא. בזמן שנוהגים מנהג בנים, נקראים בנים. לא נוהגים מנהג בנים, אין נקראים בנים. יפה. שאלה. מה ההגדרה של בן? אני הולך אותה תשובה ממקום אחר. מה ההגדרה של בן? מה ההגדרה? מי יכול להיות בן? האם השעון הזה יכול להיות בן של הפלאפון?
תוצאה שהיא תוצאה מעצם הסיבה יכולה להתאבד בן. אז לפני שיש תוצאה, יש סיבה בתוצאה. לפני שהבן הוא עצמו, הוא הבן של ההורים שלו. נועם, שהוא בא לעולם, בפשוטו, הוא בא לעולם עם DNA של ההורים שלו. DNA מצד מרחיצוני, DNA מצד אולי קווי אופי, וכו' לדבר. בסדר? אז לפני שאני, אני
האבא שבתוך, בשפה של בין הנמונה, לפני הבן שבבן, אני האבא שבבן. אמרת את זה? צריך להתאמן על זה. בסדר? אז לפני שאני, אני המקור שלי. בסדר? לפני שאני הבן, לפני שאני עצמי, אני האלוהי שבי. יופי, שאלה. האלוהי שבי. הוא תלוי בקשורות שלי? בן להורים. הוא תמיד יהיה הבן של ההורים האלה?
כן.
ההורים תמיד יחסו אליו כבן? אפילו בן סורר ומורה, לפני שהוא סורר ומורה הוא נקרא? בן. חס ושלום, ההורים ימותו. הוא עדיין הבן של ההורים שלו? כן. ההורים שלו עדיין חיים בתוכו? על כוחו, ירצה לא ירצה. יופי. אז אחד היחסים בין הקדוש ברוך הוא לישראל נקרא אבא, אבא ובנים. אבינו? כן, יש הרבה יחסים, יש אבא ובן, יש מלך ועבד, יש חתן וכלה, יש איש ואישה, יש דוד ואחיין, וכו', הרבה יחסים. בסדר? אחד היחסים, אבא ובן. אומר המהר"ל בפרק ד', הצירוף, היחס הכי חזק זה יחס שבין אבא לבן. למה? כי אבא נמצא בבן. האבא נמצא בבן לפני שהבן בבן. יפה, זה מה שאמרנו אחרי במילים אחרות. אתה אבינו, אנחנו בניך, הם כבנים כעבדים, אנחנו בניך. אתה נמצא בנו לפני שאנחנו נמצאים בעצמנו. אז אתה חל בנו, הבורא חל בנו, האומן חל בנו, אנחנו מאמינים, נרצה לא נרצה.
אבל כל זה שאתה אומר ברגע שיצאנו מנקודת הנחה שיש בורא.
נכון.
אם לא יצאנו מנקודת הנחה שיש בורא.
אמרתי את זה קודם, אחי, אני עובר אמת. אמרתי את זה מקודם, מי שלא יוצא מהנקודת מוצא הזאת, אנחנו לא מתקשנו אותו תדר. אתה יכול לעשות שאלה אחרת, תוכיח שיש אלוהים.
באתי למכון מהיר להוכיח,
ועכשיו הנושא. שאלה, אי אפשר להוכיח את זה. אבל אי אפשר להוכיח בשכל. אבל אפשר להוכיח, אמר להוכיח לא נכונה, באמונה. אני מעריך את זה שם עכשיו, זה טוב, תקשיב.
לא, ערבוב בין הגדרה מילונית לבין הגדרה פילוסופית.
לא מכיר מילון.
בסדר, אבל
בסופו
של דבר יש לך
מילה
מסוימת,
יש לה... איך קוראים לך? משה. אני יכול לשאול את השאלה? אני רוצה לשאול את הרב. אמור, אני מסתכל. אמור, בסדר. בסדר. אני מתאזרי. שאלה. הפסוק הראשון בתורה בראשית ברא אלוהים, אתה שומע את זה? תתרגם בכתוב בשפה של מילון הראשון, שהשפה של העיתון ידיעות אחרונות. תקשיב. מה? תגיד, בהתחלה. האם בחזר אמרו לי המילה בראשית היא הפירוש של ההוא בהתחלה? בין חמש המקרא עד גיל עשר. כן, מספיק. מספיק להבין על בראשית, שאני קורא, כמו שאני מכיר, במונחים, במילון, בכל דבר דבר, בהתחלה. אז אני מגיל עשר משנה, מגיל חמש עד מאה עשרים, אני חייב להתחבר לתורה שבעל פה, כי המילון זה תורה שבכלל. יופי. תגידו לי, חזר, מה זה ראשית? בואו ניקח עכשיו את כל התנ"ך כולו, נעשה סקירה. סקירה. נבדוק מה נקרא בתורה ובתנ"ך הוא לא ראשית. נגלה שעם ישראל נקרא ראשית, שהתורה נקראת ראשית, שחלה נקראת ראשית, ביקורים נקראים ראשית, עמלק נקרא ראשית. אז מה כתוב? בתורה ברא אלוהים, בישראל ברא אלוהים, בחלה ברא אלוהים,
ויקורני ברא אלוהים, ועמלך ברא אלוהים. מה זאת אומרת? ברוך הבא למכונים. בשביל לפענח את מה זאת אומרת, דיברת עם המכונים. מה זאת אומרת מה עמלך ברא אלוהים? בואי, אתה מבין אותי.
כל דבר שני נמצוץ.
אתה כבר מחפש פתרונות, אני רוצה להתפלא עכשיו. מה אני רוצה לכם? שאי אפשר לקרוא את התורה שבכתב, אלא לפי המילון של התורה שלנו. ולכן ההגדרה על המושג אמונה במילון לבין שושן לא מעניין. כנ"ל אצל חכמי הפילוסופים, לא, תמיד הוראה, לא מעניין. השאלה מה התורה אמרה על המושג אמונה. למשל התורה אמרה בצדיק אמונה זו יחיד. כלומר שאמונה זה חיים. וזה לא שכם, וזה לא רגע, זה חיים. אני פה על שאלה עצומה, אני אומר לך עכשיו, האם אפשר להוכיח לנו את זה? האם אפשר להוכיח אמונה, דרך השכם? התשובה היא כמובן שלא.
יש יש בספר מאמרי ראייה, השם עוד פעם? משה, יש במאמרי ראייה מאמר קצרצ'יק, חצי עמוד, על ביקורת המקרא. הרב שם אומר, לא יודע אם עכשיו מה לפתוח את זה, הרב שם אומר ככה, שהבעיה הבסיסית של מבקרי המקרא, אנשי ביקורת המקרא, זה בדיוק הבעיה הזאת. שהם ניסו להבין את התורה שבכתב, לא דרך המילון של תורה שבעל פה. משל, למה הדבר דומה אומר הרב? הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, שם באדם, בגוף האדם הרבה כישרונות. למשל, יש לאדם כישרון ראייה, יש לאדם כישרון שמיעה. חמשת החושים. יופי. ברור שכישרון הראייה עובר דרך העיניים, וכישרון השמיעה עובר דרך האוזניים. אבל אני עכשיו רוצה להתחיל ממני, לא מהבורא. הבורא קבע, או הטבע קבע, לא משנה, העולם קבע, שכישרון הראייה שבאדם מתגלה דרך העיניים שלו. יופי. יחליט האדם, לא מתוך הגזרה, אלא מתוך ההגדרה, שהוא רוצה לראות דרך האוזניים, ורוצה לשמוע דרך העיניים. בוא ננסה לשמוע דרך העיניים, ולראות דרך האוזניים. אומר הרב, בלתי אפשרי. אומר הרב, זה בדיוק. מי שרוצה ללמוד את התורה במושגים של חול ולא במושגים של, או לקרוא את התורה, במושגים של חול ולא במושגים של קודש, כלומר במילון אנושי מצוי, ולא במילון הקודשי של תורה שבעל פה, דומה הדבר למי שרוצה לראות דרך העיניים, דרך האוזניים ולשמוע דרך העיניים. מבקרי המקרא. יש פה מאמרי ראייה? יש.
תביאו אחר כך תסתכלו. תסתכלו, זה מאמר קצר שזה מתחבא שם בסוף הספר. אי אפשר לגשת. איך שם הרב כותב? הקודש והחול הם שני דברים, זה לשונו. הקודש והחול הם שני דברים שאין להם קשר. כל מה שאני עומד פה זה שיש קשר בין קודש לחול, והקודש צריך לגלות דרך החול, כי החול גונס את הקודש וכו'. מה הרב רוצה לומר? שאני לא יכול לגשת למושגים של קודש במושגים של חול. אחת הבעיות הכי נוראיות של הריחוק של שהיום אנשים מתרחקים מתורה, כי מתרגמים את התורה לפי המילון שלהם. למשל, דוגמה שאני תמיד מזכיר אותה, והיא דוגמה לצערנו הרב טובה. נשים דעתן קלה עליהן. אם אני לא יודע להבחין בין המושג חוכמה, בינה ודעת, שזה שלושה מושגים שונים, אתה חונן לאדם דעת, ולמד אנוש בינה. חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. אם אני לא יודע להבחין בין שלושתם ולהגדיר באופן מדויק כל אחד מהם לפי המילון של תורה שבעל פה, מקף הקבלה, אז אני לא, אז באמת המושג דעת הוא מבחינתי אינטליגנציה. אז נשים דעתן קלה עליהם, הכוונה שאישה יש לה IQ שואף לכלום. ולכן שתישאר לבשל במטבח ולסרוג סעיפים לחיילים. ושלא תחפש שאיפות שחלטניות להיות מנכ״ל אינטל. כי במקרה הטוב היא תדע לסרוג כיפה. זה לצערנו הרע, מה שאדם מצוי חושב. למה? כי הוא לא הבחין בין המושג חוכמה בינה, בין המושג חוכמה בינה ודעת. ואם נדייק יותר מה שהזכרנו עכשיו, אתה חונן לאדם דעת. חנינה, אדם, דעת. הוא מלמד, אל מול חונן, לאנוש, אל מול אדם, בינה, אל מול דעת. מה ההבדל? מה ההבדל בין חונן למלמד? מה ההבדל בין אנוש, בין אדם לאנוש? מה ההבדל בין דעת לבינה?
שאנחנו לא לומדים את התורה לפי המילון של הרחוב. אנחנו לומדים את התורה לפי המילון של התורה. ואז באמת אני צריך לפענח מה זה בחלה ברא אלוהים, בביקורים ברא אלוהים, בעמלק ברא אלוהים. באמת קושיות עצומות שצריכות ברור. אבל זה מה שכתוב בתורה. לא הסברתי, לא פתחתי את זה. אני רק אומר, לכן כל זה תשובה לשאלתך. אנחנו לא צריכים להתרשם יותר על המידה ממה בני האדם חושבים את המושג אמונה, ואז להגיד לי שאני מגדיר מחדש את המושג אמונה. אני לא מגדיר מחדש את המושג אמונה, החברה הגדירה מחדש את המושג אמונה. הגדרת המושג אמונה זאת ההגדרה שלה. אומן באומנות, אמת כן היא רצון, מתחיל מלמעלה. אני אמרתי שלא צריך לעשות.
לא, אם אדם יבוא ואת הדרשות, יש פרדס, יש פשט רגש וסוד. אדם לא יכול לבוא ולהגיד, בראשית זה, נחליף את המילה במילה חלב, נחליף את המילה במילה מלא. זה כבר שלב מעל.
מסכים איתך?
אבל בסופו של דבר, גם אדם בן חמש, גם ילד בן חמש, גם אדם בן 60, הראשוני זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה אומר?
אתה שואל שאלה אחרת. בן כמה אתה? ברוך הבא. חז"ל אמרו, בן חמש, דרך אגב, לא נפסק להלכה. המשנה הזאת לא נפסקה להלכה. כתוב במשנה מסכת אבות כידוע. בן חמש למקרא, 10 למשנה, 13 למצוות, 15 לתלמוד, 18 לחופה וצפון. הלאה. בסדר? יופי. מגיע יהודי בן 37 למכון מאיר. הוא אומר, לא התחלתי בן חמש למקרא, אני לא מכיר אותך, ואולי כן, אני רק כאופציה. אז מה אתה אומר? בן 37 תתחיל להיות ילד בן חמש? אתה בגיל 37 עם שכל של ילד בן חמש, עם נפש של ילד בן חמש, עם היסטוריה של ילד בן חמש? לא. אחד, אמא שלו לא העניקה אותו. אכל גרבר. נגיע למכון מאיר, הוא אומר, בואי נה, חלב אם זה חשוב. פספסתי את הילדות. הוא אומר, יאללה, בוא נתחיל לנהוג בגיל 30. מה אתה אומר? ינהג בגיל 30 או לא? לא. מה אני עונה לך? תשובה עקרונית. זה שאנחנו צריכים לעבור את התהליך שחז"ל ציינו אותו, זה נכון. אבל זה שיכול להיות שבחלק מהתהליך אני פספסתי, זה לא אומר שאני יכול להתחיל את בגיל 37 את מה שהייתי צריך להתחיל בגיל 5. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, אז מה אתה מציע לי? פספסתי את כל הדרך?
לא.
לא. אחד, ניקח דוגמה בהקשר אחר בהקשר הזה. אחד, הגיע לפה, התחיל את התהליך בגיל 5. אשרה מטוף חלקו. בגיל 18 לחופה. ציון, בגיל 18 לחופה זה לא פתאום איזה אקראי. 18 לחופה, כי היה לפני כן 15 לתלמוד, כי היה לפני כן 13 למצוות, עד מ-5 למקרא. יופי. כמה שנים מ-5 עד 18? 13 שנה. יופי, אחד הגיע בגיל 37 למכון מאיר. אומר, אני מתחיל בגיל 5. אז מה נגיד לו, תתחתן בגיל 50? מה אתה אומר? לא. מצד אחד צריך לעבור את התהליך. מצד שני, זה לא יכול להיות העתקה של התהליך של הילדים. זה תהליך מסוג אחר. טוב, הבנת מה שאני חושב. נעצור פה ברשותכם, שאלה האחרונה של אביתר, כן.
יש שאלות דברים לפי מה שהוא אומר. היה מחשב את דבר אחד, אם יותר שבל להביח,
זה יותר חניך.
ברור לי שגם בפשט הכי...
הכי פשוט.
זה לא מה שהתכוון. יש מילים, המילה בראשית
לכאורה
היא פשוטה.
אני רוצה להגיד עוד משפט אחד חמור, אני רוצה להגיד עוד משפט אחד חמור ובזה נעצור. שמעת על המושג תנ"ך בגובה הגרביים? שהם מסריחות. שמעת? הקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו. אני עכשיו לומד פרשת לך לך, אברהם אבינו. את מי אני לומד? אני לומד אדם שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו. הקדוש ברוך הוא פעם דיבר איתך? איתי הוא דיבר? לא, אלא אם כן אני חי בסרט במכון מאיר שגם הוא מדבר איתי יום ולילה, כן? אבל הקדוש ברוך הוא דיבר איתך מילולי? דיבר איתך? לא. לא, לא, אם אברהם אבינו דיבר? כן. אני יכול להבין איך להתייחס, אני יכול... האם אני יכול להתייחס לאברהם אבינו שהשם דיבר איתו? כאילו, כמו שאני מתייחס לאיזה אברהם אחד מהשכונה פה? מה זאת אומרת, זה בן אדם שהשם דיבר איתו. אין לי מושג מה זה אומר, איזה סוג אדם שהשם יכול לדבר איתו. אז איך אני יכול להתייחס בגובה הגרביים לאדם כזה? כלומר, בגובה שלי. ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אנשים, ראשונים כבני אנשים, אנחנו כחמורים. זה סוג אחר בבריאה, מלאך, אדם, חמור. טוב, פתחנו פה הרבה דברים, נראה לי כדאי להמשיך, בלי נדר שבוע הבא, אני אבקש לצלם את הפסקה פה, וניכנס פנימה, לתוך הפסקה. יישר כוח.